אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
קיץ באקו 99 FM. 99 FM. הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שלישי, 7 באוגוסט. מה העניינים, כיסו?
מה קורה?
בסדר, בסדר, שלומך טוב?
אני יודע, כן.
פתאום קלתי שהאות הפתיחה שלנו התנגן והתנגן והתנגן והתנגן.
הוא תמיד מתנגן ומתנגן ומתנגן ומתנגן.
לא ככה.
ככה?
לא ככה.
דבר ידוע.
היום היה ארוך מאוד.
באמת?
כן, היום היה ארוך בצורה משמעותית.
בסדר, אז מה? מה יש איזה חוק?
לא, אין חוק, אבל...
סיפור.
כי פתאום 7 ו-8 דקות כבר. זאת שעה מאוחרת.
אבל החדשות
אכלו את הראש.
חופרות מאוד. חדשות פה חופרות מאוד. כפול זמן.
למה, מה היה?
מה?
מה היה שהיה צריך לדבר על כל הזמן בחדשות?
לא, בכללי חופרות. מה היה? כלום לא היה, מה היה?
לא, אבל...
לא שמעתי, אני כן לא יודע עכשיו תגיד מה היה.
פתאום, לא איזה סקופ דרמטי שפספסנו אותו במהדורה, נכון?
עכשיו לא נעים לי, אני אפתח את האתר הזה ואני אגיד לך. לא. המוסד הוא שחיסל את מדען הטילים הסורי.
מי אומר?
לניו יורק טיימס.
אהה.
מי אומר? נתניהו, אלוביץ' והמפגש החשאי בבלפור.
אוי, זה נהדר. זה פשוט נהדר, הסיפור הזה.
זה פחדשות. מה, שהם נפגשו שהוא הוכנס מהדלת האחורית לכאורה?
כן, זה סיפור.
זה סיפור שמופיע היום בידיעות אחרונות. אלא אם כן, לאה גולדין הדליפה אותה, או הדליפה את הסיפור שהיא שקרנית ידועה.
ברור, אסור להאמין למילה שהיא יוצאת להם מהפה.
להם מהפה.
40 שנה בקבר, אל תאמין להורים שכולים.
אל תאמין להורי שכול. בעיקר לא ללאה גולדין, השקרנית.
לא רק שהיא שקרנית, היא כפויה טובה.
כפויה טובה ושקרנית. אז אם היא הבהירה את הסיפור הזה, זה שקר, שקר.
זה א', זה נורא, כן? זה נורא שהכל, הכל כבר, אתה יודע, באמת, שום דבר, אין רספקט מינימלי, אנושי לשום דבר. אבל הסיפור הזה עם אלוביץ' באמת מופיע הבוקר בידיעות אחרונות. אחד הרגעים הדרמטיים בתיק 4000, מדברים בעצם, וזה מתפרסם, זה משהו חדש, על מפגש חשאי שהיה לנתניהו ואלוביץ' כשבועיים לפני עסקת המיזוג בין בזק ל-YES, שזה כידוע מה שהמנוף הכלכלי הגדול של אלוביץ'.
עסקת המיזוג שאותה אישר שר התקשורת דאז בנימין נתניהו.
כן.
הוא היה אז שר התקשורת.
אולי לא שמעתם עליו, הוא היה פוליטיקאי צעיר ושאפתן באותה עת.
שזה גם דבר מאוד מאוד דמוקרטי, שכידוע דמוקרטיה מעניינת אדם כמו נתניהו, שהוא ואשתו סבורים שהם נולדו לתוך התפקידים שלהם.
ומופתעים מדי בוקר שהוא לא כל השרים.
נכון, שזה באמת מחדל. שבו מן הסתם השמה לאה גולדין.
שרה
כפויה טוב ושקרנית. איך את לא מתביישת גם לשקר, שקרנית.
לשקר ולהדליף.
ולהדליף. ואת כפויה טובה גם.
ו-40 שנה בקבר. אי אפשר.
אי אפשר לך תסמוך על הורי שקול.
כן. לא, הורים שקולים ידוע שזה...
שקרנית.
אתה יודע למה? כי מי מממן אותם, אחי?
אתה צריך לספר לי מי מממן אותם. הקרן החדשה מממנת את שקריה של לאה גולדין, כפויית הטובה.
וזה מתחיל בה, וזה עובר להורים שכולים אחרים.
ואתה יודע...
הם נופלים אחד אחרי שני בפח.
כי היא לא, באמת, לא תבחל בשום אמצעי בשביל להפיל ראש ממשלה, ולא סתם ראש ממשלה.
ראש ממשלה מכהן.
מכהן.
שזה כידוע הסוג האיכותי יותר
של
ראשי ממשלה. כי יש לך ראשי ממשלה, ויש ראשי ממשלה מכהנים.
אמת, 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 אמת.
בקיצור.
כן, אז הם נפגשו.
גורמים המאורים, זה מתוך ידיעות אחרונות, גורמים המאורים בפרשה, מספרים על הפגישה החדשה הזאת, שכאילו לא היה ידוע עד עכשיו. לאור הלחץ בזמנים, הפגישה תואמה במעון הרשמי של ראש הממשלה בבלפור. ואלוביץ', סליחה, למעשה הוכנס לתוך הבית מדלת אחורית. הם מתמקדים בפגישה הזאת כי באמת מלמדת על הקשרים האדוקים של נתניהו עם אלוביץ', שהמשיכו גם כאשר עניין בזק היה על השולחן. בידי המשטרה, מידע נוסף, ולפיו בפגישה הזו, או בפגישה אחרת בין השניים, המתין מנכ"ל משרד התקשורת דאז, ועד המדינה כיום, שלמה פילבר, מעבר לדלת החדר, בנועדו נתניהו ואלוביץ' בתוך המעון בבלפור. כלומר, יושבים השניים האלה, דנים לכאורה את דיוני השחיתות שלהם, אני אסדר לך ככה, אתה תסדר לי ככה.
כן.
עומד פילברון.
מעבר לדלת.
מאזין.
מאזין עם כוס זכוכית.
ו...
שאצל שרה לא אפשר ללכלך כל כוס.
לא, אולי אמרו לו להביא כוס מהבית שהוא בא לפגישה חשאית.
נכון. או שנתנו לו את הכוסות של הפועלים.
כן.
אתה יודע שלאנשים כאלה יש כוסות של פועלים.
בדיוק, שהם לא שותים מהם, רק שותים אותם מזרים נחותים שמגיעים.
נכון, נכון, נכון.
הרי מאיפה סיפור כזה יוצא החוצה? מן הסתם מ...
לאה גולדין?
לא, 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 לא.
המפילבר.
כן, כנראה, שוב, יש לה, סביר להניח שזה מפילבר עצמו, כי הוא כרגע גם עד מדינה.
אוקיי.
ותחשוב, מסכן, כמה הוא זוכר את האלבון, את ההשפלה הקטנה הזאת, שמין הסתם הייתה אחת מיני רבות, שבה הוא נאלץ לעמוד מחוץ לחדר שבו ישבו הגדולים.
כן.
ולהאזין, כי כאמור הוא לא יכול, אתה יודע, אם הוא בתוך הפגישה הזאת, זה ממש כאילו שחיתות מפלצתית.
ועכשיו הוא...
אבל הוא בחדר ליד, מאזין, ומן הסתם, אתה יודע, או רושם, או זוכר, מה הוא צריך לעשות בהתאם לה...
עכשיו, אם הוא רושם...
הסכמות.
אם הוא רושם, לכאורה, אז הוא צריך להצמיד את ה... הוא זקוק לשתי ידיו. אז הוא לא יכול להחזיק את הכוס שבאמצעותה הוא מאזין.
נכון.
אז הוא צריך את ה... לשים את הכוס, להשאין עליה את האוזן. זאת אומרת, זה חייב להיות אלכסון כל הזמן. גם שאסור חליל הזה שלא תתנפץ הכוס. אלוהים ש... אני יודעת אם יתנפץ את הכוס עוברים דירה. ו... ותוך כדי לרשום...
את ההערות, את המתווה.
את ההערות שלו. כן.
עכשיו... באיזה, תחשוב, אם הם יושבים, אלוביץ' ונתניהו יושבים נגיד בסלון, נכון? דנים ענייני ה...
אולי בסקדי.
אתה לא תיתן לי ואני לא אתן לך דברים, כי אנחנו שנינו אנשים מאוד נקיים.
נכון.
איפה הוא היה, אם הוא היה מעבר לקיר? מה זה, זה... לא יודע, בחדר של יאיר?
לא, אני לא... או שיש איזה מין סטאדי כזה...
או במטבח.
או במטבח.
נכון. איפה ש... מחביאים את הפטיבר נכון. בתנור, למה שרה לא מרשה הפסקות אוכל.
נכון. או ש... נכון, זה ניקול ריינדון מצא את נכון, הפטיבר נכון. בתנור. אה, מה נראה בו? תהיי בת 25 ותניחי לנו. הוא אמר שבחתיכות של טיח גם נופלות שם מהתקרה, נכון?
כן.
לא, כי שם המון הרי באמת במצב מחריד בקומה הזאת שלה. הוא מחריד. איש לא הכריח אף אחד לקחת את הכסף שנועד לשיפוצו ולהשביח באמצעותו את הנכס הפרטי בקיסריה. אבל הוא מחריד. אגב, אתה ראית היום בהמשך של ידיעות, בכלל ידיעות היום, לא את פלי מודפס בבית הדפוס הנודע, דפוס הקרן החדשה. איפה זה? נו, היה פה עוד סיפור. הנה, תסתכל בעמוד 13. הרי היה מיקי זוהר, שהוא באמת רק לחבר לו מגב, הוא פשוט מיקרופייבר.
הוא בדיוק, הוא רק...
באמת לא ראיתי דבר כזה.
שמופתעים שהוא מדבר נגיד, ולא רק מעביר וישט.
בדיוק, ולא רק נשכב על הווינדולן, כדי שהזכוכית תהיה נקייה יותר. אז הוא ניסה להעביר את החוק שפותר את נתניהו ממס בחומש נוגע להוצאות של הבית הפרטי, כפי שקורה אצל נשיא המדינה,
כאילו להשוות את הסטטוס של נשיא המדינה וראש הממשלה.
אלא שאז נערכה בדיקה והתגלה שההוצאות של בית ריבלין בירושלים בשנה הן 15,700 שקלים, וההוצאות של בית נתניהו בקיסריה בשנה הן 280,000
280,000 שקל בשנה.
כן.
280,000 שקל בשנה. כן. הוצאות רק על הבית. מה זה?
זומר מיקי זוהר, מיותר לציין שהעבודה אותה משקיע נשיא המדינה עבור הציבור כמעט אפסית לעומת עבודת ראש הממשלה לבען המדינה. שזה כידוע תירוץ.
אבל מה זה קשור לבית הפרטי?
מה זה קשור לבית הפרטי?
יו, כמה זה מתי?
סתם צריך למצוא איזשהו נרטיב שהבוחרים של נתניהו יוכלו להבין, לא להרבה ויותר מדי סיפורים בבת אחת.
מה זה? זה 24,000 שקל, נכון? 23,000 שקל, כמה זה 280 חלקי 12? לשנה הוצאות בית פרטי?
כן.
על המדינה, כן?
אתמול אגב, ג'ודי נרמוז, היא כתבה איזה פוסט יפה על שרה נתניהו. זה נוזפת בהם משהו כולה, וזה, והיא הוסיפה למטה באינסטגרם שלה, העיקר שהסושי שהגיע ליאירוש לבסיס על חשבוננו עם הנהג שממומן על ידינו היה טעים.
מה?
כתבה ככה ג'ודי ממסעדת ג'פני קרן. זה הסושייה שפתחה הקרן החדשה?
לא, היה ג'פני קרן ישן. זה ג'פני קרן הישנה, הם לא... היא פחות טעימה. הם אוהבים מהג'פני קרן החדשה.
ג'פני קרן, בדיוק. ג'פני קרן הישנה, הרי מה היה? זה היה גם נודלס.
כן.
אתה הולך לסושייה ואתה יודע שזה גם נודלס ומוקפצים. מוקפץ ובגט. וזה, אתה אומר, טוב, מה אתם יודעים על סושי?
לא, אז ג'פני קרן הישנה שווה, לא שווה.
ג'פני קרן החדשה זה מקום להזמין ממנו. זה מקום להזמין ממנו.
למרות שהם אוהבים סושי רחביה לפי ה...
לפי מה? הדיווחים?
התמלולים הקודמים.
תמלולים של מי? של לאה גולדין? כי הם שקר.
אתה יודע מה הבעיה עם הורים שכולים?
כפויה טובה. ושקרנים. לא, היא גם כפויה טובה וגם שקרנים.
אתה מזמין להם סושי. מה, אומרים לך תודה?
לא, שקרים.
שקרים, הוא אומר, לא טעים.
בזמן שהיא שרה את זה, אגב, דבורים פגות מסביב לרס שלך.
פרסמו התמונות שלה לשער של ווג, זה שדיברנו עליו שהביאה את הצלם השחור הראשון לצלם בווג.
שזה היה פשוט יאמן שב-125 שנה קיים המגזין, וצלם שחור עוד לא צילם שם שער.
מדהים. ואז אתה רואה את ה... אני לא רוצה להגיד, אתה רואה את התפוקה, ו... זה לא קשור לצבע האור, כמובן.
זה לא קשור לצבע האור.
זה פשוט מגוחך, אבל היא על השער של ווג החדש.
הם עשו שני שערים. באחד היא תולה כביסה.
כן. אשכרה, הם רואים חוט. חוט, כן? כאילו עם סמלה אפריקאית כזאת בצבעי אפריקה מסורתיים. ומניפה איזה מין בד באוויר, ורואים קאבל, כאילו ממש עומדת לתלות. היה סדינים, זה היום של הסדינים.
בדיוק, היום של ההרתחה.
כן. רק שזה במקרה, כאילו אפריקה וזה, זה היה... מים מהנהר והרתחה על מדורה.
וזה השער הפחות קשה, כי בשער הקשה באמת יש לה בוקה על הראש.
אבל תקשיבו, כאילו ראש, אין שיער, לא רואים את השיער של ביונסה בכלל, רק פרחים על הראש, אבל לא שזורים בשיער, אלא כמו שסידור, סידור של חתונה כזה, שבאמצע יש את המין ספוג, אתה יודע, שאפשר ללחוץ את האס בפנימה כזה,
לדחוף את... בדיוק, ואתה מכניס את הברים, ספוג לך כזה.
אני מת על זה, לא יודע איפה אפשר לקנות כאלה, זה מאוד אהבתי, כאילו, תור ילד, לדחוף את האצבע לתוך הדבר הזה.
מאוד אמריקן פאי מצדך, התיאור הזה של הנמורים.
לא, את האצבע אמרתי. מקווה
שזה נגמר באצבע, אבל... מה רציתי להגיד לך? הרי היא אוהבת פרחים, הרי גם כשהייתה בהיריון, ביונסה הצטלמה מאחורי זר, אבל אז זה היה זר של חללים.
כן.
זה היה זר ששמים בקדמת הבמה, בטקס זיכרון. אבל עכשיו זה זר של אירועים.
נכון, ממש אירועים.
עכשיו זה ממש...
זה ממש מוזר, אתה מסתכל לתמונה.
זה זר for you ממש.
בדיוק, אתה חפש טוב בין הפרחים, יש לך איזה שוקולד מאפן.
נכון, אני לא אתפלא אגב אם יש שם, אם אחד הפרחים הוא בעצם שוקולד. ותחשבו שכאילו יש מין זר כזה באמצע השולחן, ואז... נכנסת מישהי מתחת לשולחן ובום יוצאת מזר על הראש,
אבל לפעמים
ואומרת להתראות, אני הולכת, מזל טוב.
נכון, לא נעים, לא נעים לצאת מחתונה עם זר, אף פעם לא הבנתי גם למה כאילו מחלקים אותם שלא,
אבל שם את זה על הראש, אפות כאילו לא שם.
בדיוק, עכשיו שזה לוק לגיטימי.
כן, אני הולכת, כי אני ביונסה בעצם.
נחזור עם ויסוצקי טיבר, תה כמו שעוד לא הכרתם, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב, מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה וחליטות. ספרו לנו על סיפורי הבייביסיטינג המטורפים שלכם, אם שמרו לכם על הילדים, מה עשו הבייביסיטרים, או אתם הייתם בייביסיטרים או בייביסיטריות וקרה לכם משהו לא יאמן. סיפורי בייביסיטרינג,
בייביסיטינג,
בסדר, אבל זה לא מילה כאילו שאומרים אותה בישראל באמת.
מה אתה כועס? סיפורי שמרטפות.
אחת, נכון.
בסדר, שלא יהיה ריכז.
1-907-2-99-99, חופשה זוגית, שני לילות בצימר בצפון, מתנת ויסוצקי טיבר. מחכים לכם, זה רק עוד יומיים. 1-907-2-99-99.
ועכשיו תה כמו שעוד לא הכרתם, בחסות ויסוצקי טיבר הראשון בישראל בשוק הפשפשים תל אביב, רק התשעה באוגוסט.
שלי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה עניינים?
בסדר, מה עניינים?
שלי, הבוקר אתם מספרו לנו את סיפורי השמרטפות שלכם, קבלי מארז שווה במיוחד של ויסוצקי, ואולי תזכי בחופשה זוגית, שני לילות עם ארוחת בוקר בצימר בצפון, מתנת ויסוצקי. מזמינה אתכם לויסוצקי טיבר, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב, מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה וחליטות, כמו שעוד לא הכרתם. אז שלי, את היית בייביסיטר או שעשו לך?
אני עשיתי בייביסיטר. הגעתי לבית עם ילד קטן בכיתה ב' בערך, שהדבר הראשון שהוא עושה זה לקח אותי לחדר שלו להראות לי איזשהו רובה, כמו רובה אוויר כזה, אני לא יודעת בדיוק עם מה, והוא הראה לי איך הוא מתאמן על לראות ביונים, וגם לשכנים ממול.
מה 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 מה? יונים חיות?
כן.
ילד בכיתה ב' יורה ברובה, מאיפה יש לו את זה?
אני לא יודעת, אני לא זוכרת אם זה היה קפצון, אם ממש כזה...
למה אתה לא מזועזע?
אני מנסה לחשוב קודם כל איזה סוג של רובה. קפצונים לא יורה כלום, קפצונים רק עושה רעש. רובה אוויר יורה כדורים קטנים מברזל, זה יכול באמת לפצוע ולהרוג. את ראית אותו אשכרה יורה על יונה?
ילד בכיתה ב'?
זה היה מין ספוג כזה.
נרף.
ספוג ירוק.
ספוג זה נרף. על איזה שנה אנחנו מדברים?
וואו, אני לא יודעת, לפני...
בערך.
10 שנים, לא יודעת, הייתי בת 18.
מה זה נרף?
נרף זה זה עולם שלם של נשק וזה, למשחק, שהוא יורה מין כמו נקניקיות ספוג כאלה.
אוקיי.
ילדים משחקים בזה וזה, אתה יודע, אבל יש כאלה גם שיורים באמת חזק ורחוק את הכלים, אבל זה לא קטן וברזלי כמו של רובי אוויר.
וזה נהוג של ילדים בכיתה ב' יש נרף, הם פשוט יורים ביונים ובשכנים? לא.
יורים אחד על השני כמשחק.
הבנתי.
אוקיי, אבל לראות את זה על יונה...
ככה זה לא, אם ככה אני מבין את הדרה זעזוע.
לא, לראות את זה, הוא הרג איתם יונים או שהוא רק...
לא, אבל הוא ניסה לפגוע בהם, וזה היה מספיק מוזר בשבילי. ואז המשיך בזה שהוא שאל אותי, זה כבר היה ערב והייתי אמורה להישאר שם ללילה, והוא שאל אותי אם הוא יכול בירה מהמקרר, וכמובן שאמרתי לו שלא.
אולי בירה שחורה?
לא לא לא, הסתכלתי, זה היה בירה לא שחורה. בירה בירה.
אני רק שנייה אגיד עוד לעניין הזה, אם אתה רואה שהילד שלך והמשחק שנתת לו מנותב לכדי כאילו לצוד בעלי חיים בגיל, זה לא טוב, זה לא טוב.
מה שהולך טוב עם בירה.
בדיוק. Had a rough day, the hunting.
ממש.
I need my six pack.
I want to drink some beer and shoot homosexuals.
בדיוק.
בקיצור, ומאפר שלו, ואני הלכתי לראות טלוויזיה כשאני יודעת שהוא הלך לישון במיטה, ופתאום אני שומעת אותו מאחוריי מדבר עם האבא בטלפון ושואל אותו אם הוא יכול לקחת בירה מהמקרר. וכמובן לא קראו לי יותר עוד פעם, כי חשבו שאני אמרתי לו בסדר,
שאת אמרת לו תשאל את אבא מה זה, הני בובו, ממש עשית בייביסיטר בבית שלה, מה זה?
זה היה מאוד מאוד מוזר.
וואו, טוב, והוא שאתה, ההורים הרשו לו?
לא.
אבל לא שולו.
אבל היא לא קראו יותר.
יכול להיות שרק כשאבא שותה בירה, אז הוא נותן לו שלוקים.
בסדר, זה לא רע.
כשאמא שותה בירה, אז היא נותנת לו שלוקים.
או שרק אם הוא הצליח לצוד יונה, הוא מקבל פרס בירה.
פרס בירה. או שכן. כן. גם אם צד עם שכן,
מקבל פרס בירה. רק אם השכן הומו.
מדהים.
טוב, תודה שלי.
תודה שלי.
תודה לכם. ביי.
נטלי, בוקר טוב.
בוקר טוב,
נשמחים. בסדר, מה עניינים?
אז אני בייביסיטרית קבועה, הייתי אצל משפחה מסוימת, הייתי בת 20, האמא הרגישה הייתי מאוד בנוח, ויום אחד היא ביקשה ממני לבוא לעשות בייביסיטר, נשארתי, נרדמתי על הספה רגיל, מסתבר שקמתי בשבע בבוקר, ההורים עדיין לא בבית, הם פשוט השאירו אותי עם הילדים כל הלילה בבית, התקשרתי לאמא בבוקר, אמרתי לה, איפה אתם? היא אומרת לי, אה, לא אמרתי לך, אנחנו נסענו, אני אמרתי לך, תישארי איתם עד עוד מעט ותקחי אותם לסבתא שלהם, אנחנו חוזרים רק מחר. אמרתי, את ישרת אותי עם הילדים כל הלילה לבד, ובלי להגיד לי בכלל.
את בטוחה שהיא לא אמרה לך? כי זה נשמע מסוג הדברים שאפשר לא להגיד, גם אין סיבה לא להגיד.
לא, יש סיבה.
מה הסיבה?
מסתבר שכאילו לא היה לה איפה לשים את הילדים בלילה.
היא לא הצליחה למצוא.
הילדה אמרה לי בבוקר.
מה הילדה אמרה?
אמא חיפשה אתמול מה לעשות, איפה לשים אותנו בלילה, וסבתא לא יכלה. אז היא אמרה שאת תבואי לשמור עלינו. אני לא ידעתי מזה.
זה לא, זה שאת לא ידעת מזה, כמובן זה היום ונורא, אבל יכול להיות שהיא אמרה ושכחת, יכול להיות שהיא אמרה ולא שמעת.
בוודאות שלא, אני בחורה מאוד חרדתית, אני לא הייתי נשארת לבד.
זה מין דבר היום ונורא, זה פשוט לנטוש את הילדים עם בייביסיטר ולא להגיד שזה, לא להגיד לה שהיא צריכה להישאר כל הלילה. הרי טכנית, אם היית צריכה ללכת, יכול להיות שהיא הולכת. נערה פחות אחראית או נער פחות אחראי היו הולכים.
כן, צריכה ללכת ב-11 וזה, תחזרו כבר, תחזרו.
מעבר להתעלמות מהצרכים שלך, מהרגשות שלך, מה שמגיע לך.
והם גם לא חזרו יום למחרת, הם חזרו רק לאחר מכן. כאילו אני הייתי צריכה להשאיר אותם את זה הסבתא גם. איזה חוסרונים מוחלט הרגשתי.
בת כמה?
אבל הבעיה עם זה שלהט"בים רוצים ילדים היא טובת הילד. זו הבעיה. זו הבעיה, באמת.
בדיוק.
כי הרי סטרייטים הם מגדלים את הילדים שלהם כל כך טוב, כשהם לא אונסים או מכים אותם, אז הם רק משאירים אותם עם הבייביסיטר כל הלילה.
זה היה ממש מפחיד.
כולם.
לא כולם, אבל אנחנו מבינים שהדוגמאות
הטיעון הלא ענייני הוא לא ענייני. הוא לא קשור. תגידי, גבית לפי שעה? כי בדרך כלל שמביאים בייביסיטר ללילה, יש תעריף לילה, כן?
אתה
לא משלם את כל השעות ש...
הרגשתי לא, אפילו לא בנוח לקחת את הכסף, הרגשתי כאילו שבא לי לחבק את הילדים, נורא כאב לי, כי כאילו לא ידעתי איך להגיד לסיפור הזה. אני מאז לא הלכתי אליהם יותר, אני צעקתי על האמא שלי, צעקה על האמא, למרות שהייתי בת 20.
אם יש לך צעקה, לא עלייך, היא צעקה עליה.
לא, לא עליי, על האמא, על האמא.
לא, לא, לא עליה, למה שהיא תצעק עליה?
לא, כי אמרה, למרות שהייתי בת 20, אז הנחתי שהיא צעקה...
לא, למרות שהייתה בת 20, אז היא צעקה בשמה
עליה. אמא שלי התערפה לטובתי, כן.
כן,
וואו.
בצדק, בצדק, זה באמת סיפור איום ונורא.
לגמרי, זה לא נעים.
תשמע, לאן הם נסו?
הם נסו לצפון. הם נסו פשוט לחופשה, בצפון.
כן, וכנראה לא היה להם סידור, וכל הלוגיסטיקות, אלוהים יודע כמה לוגיסטיקות צריך לעשות, לא מצאו, לא מצאו, אמרו, יאללה, נביא את הבייביסיטר, ריבו מלא שנה, והילדים ישנים טוב, נעשה את ה... זה מטורף, כן?
אבל למה אי אפשר היה להגיד לבייביסיטר?
כי אולי לא הייתה רוצה.
אני לא הייתי רוצה.
אולי לא הייתה רוצה.
וכרגיל, מה שאנשים רוצים זה חתיכת הפרעה משוגעת לתוכניות שלך.
נכון, כי כבר להם יש את הסוף שבוע מוזמן.
להם יש את הסוף שבוע שלהם מוזמן. אני מקווה שבסוף השבוע הם עבדו על ילד נוסף. זה גם יציל את הזוגיות וגם סבבה בשביל הילד.
טוב. תודה נטלי.
תודה לכם.
יאללה ביי, ספרו לנו את סיפורי השמרת הפוד שלכם. מה קרה אם אתם שמרתם או שמרו עליכם, ואולי תיסעו לחופשה זוגית, שני לילות עם ארוחות בוקר בצימר בצפון. זה מתנת ויסוצקי. מגוון רחב של משקאות קרים סופר מדליקים על בסיס תה וחליטות, נייטרו תה, קוקטיילים על בסיס תה ועוד, קיצי מרענן וטעים, וזה קורה בשוק הפשפשים בתל אביב עד התשעה באוגוסט, עוד יומיים.
באמא שלך
בחסות
מטרנה, המציגה עידן חדש בתזונת התינוקות. מטרנה גולד עם HMO, הכי קרוב לאימא. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
עינת,
היי,
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר גמור.
אני רוצה לדבר איתכם היום קצת על טיסות. אוגוסט, אתם יודעים, הרבה כבר נסוע, אבל עוד הרבה ייסוע בשבועות הקרובים, ואני רוצה לשתוח איזה חלון רגע לעיריית הפתיחה הזאת של החופשה המשפחתית לשדה תעופה או לטיסה עצמה, אוקיי? כמה דברים מדעיים שכדאי שהורים ידעו. כניסה לשדה תעופה, מעבר בביטחון, הפקדת מזוודות, השעון שמתקתק מתי יוצאת הטיסה, תורים הארוכים, הילדים, כל אחד והצרכים שלו מרגישים, מרגישים את האווירה? לחץ, ממש לחץ. לתוך הלחץ הזה מצטרפת הרבה פעמים חרדה, לא בהכרח מודעת, של מעבר, סלש פרידה, מה שכחנו להראות. ועוד לא התחלתי בכלל לדבר על אנשים שבאחורה של הראש שלהם יש את הדאגה הזאת מהטיסה עצמה.
מהטיסה, בטח. אני חושב שיש הרבה ילדים שחוששים מפני טיסות, לא?
והורים.
והורים, כן. אבל אצל הורים מצטרף לזה גם איזושהי ידיעה רציונלית שיכולה לעבוד גורם ממתן אצל ילדים.
זה נורא מעניין, תקשיבו. מחקרים מסבירים לנו למה גם ילדים וגם הורים או מבוגרים בכלל, עזבו הורים, מגיעים לקצוות שלהם בשדות תעופה או סביב טיסות, ולמה הרבה פעמים הטיסה שנראית לנו לכאורה מהלך פשוט, אתם יודעים, טרנספורט, אמצעי להגיע ליד, היא חתיכת מערבולת רגשית. מסתבר שהמוח האנושי עובד באמת שעות נוספות בגלל כל גורמי החרדה שציינו פה, ובתוספת לסיפור של כל לחץ, התא האוויר, הרעשים, הסוגי האנשים, אנחנו הופכים להיות הרבה יותר פגיעים, הרבה יותר רגישים והרבה יותר מתקשים בלנהל את הרגשות שלנו. זאת הסיבה אגב שהמון אנשים מדווחים שהם לא בחיינים על האדמה, אבל מסרטים הכי מפגרים שהם רואים בטיסה, הם מוצאים את עצמם גולשים פתאום ומתבחינים.
כי אתה בסטייט אוף מיינד הרבה יותר אמוציונלי בגלל כל הסיבות החיצוניות גם?
וגם פיזיולוגיות, נוירולוגיות. זאת אומרת, מכירים את האנשים האלה שפתאום מעבירים שיחות אישיות בטיסות עם מישהו שהם בכלל לא מכירים, ומספרים להם על החיים שלהם,
וזה קשור למצב טיסה מוחי?
זה מדעי, מוכנה לשלוח לכם לינק. אגב, חברות התעופה מודעות לגמרי לזה, חברת וירג'ין הגדילה לפני שנתיים והוסיפה כוכבית ליד סרטים שהיא מקרינה בטיסות, מומלץ לצפות עם טישו, או מוזמנים ללחוץ על הכפתור הדיילת אם אתם זקוקים לנחמה או הרגעה.
אבל זה לא תירוץ לתינוקות שבוכים על המטוס, רק מבוגרים שבוכים.
אבל שוב, אנחנו פה בתוך הסיפור הזה בשביל באמת להיות מודעים שאנחנו קצת בשדה מוקשים רגשי בכל הסיפור הזה של טיסות. הילדים, לא משנה בני כמה הם, נשענים לגמרי על המצב הרגשי שלנו, שלא לומר על מצב הסטרס שלנו. והרבה פעמים אנחנו קצת עושים תחת ואומרים, מה רע לו, הוא יושב בעגלה עם המוצץ, אנחנו מעבירים אותו מתחנה לתחנה. אבל מעיניים של ילד זה לא פשוט, בדיוק כמו שלנו זה לא בהכרח פשוט. אז דבר ראשון, זה לא הזמן כנראה לסגור חשבונות עם מישהו שעקף אותנו בתור ולהגיד לו מה אנחנו חושבים על אמא שלו ליד הילדים, נכון?
אוקיי.
זה גם הזמן, או כן הזמן, להכין חטיפים בשלוף לילדים. כן, זה לא חינוכי, אבל אין כמו סוכריה על מקל, שם קוד כמובן. להוריד להם את הלחץ. זה הזמן לשחרר קצת את עניין החוקים וכל כל השדה הזה שאנחנו בדרך כלל מאוד
מקבלים. אוכל, 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 והכי חשוב... טלפון ומטען, סוללה כזאת גדולה של איזה 20 מילי אמפר שתספיק לכל טיסה, וזהו, זה סידור ממש טוב.
לא, גם די, נוסעים לחול אז משחררים, ומרגע שאתה בשדה כבר הטיול התחיל.
כן, ומעבר למשחררים צריך להבין שיש פה איזה גל שצריך לתת לו קצת לשטוף אותנו.
תראי, הרגשית והכל זה, אבל שוב אני חוזר לעניין המסכים, יש פה איזה מין פרדוקסון קטן, כי אתה אומר, ככל שהטיסה ארוכה הם יותר משתגעים, אבל ככל שהטיסה ארוכה, הסיכוי הוא שהיא תקרה במטוס שיש בו מערכת בידור,
נכון.
מי שלא הוא גבוה נכון. יותר, כי אלה טיסות ארוכות, ומדהים הדור המפלצתי הזה שגדל, שהם באמת נרקומנים של מסכים, כמה שעות ברצף הם יכולים להעביר מול כל מה שמערכת הטיסה הקטנה הזאת יכולה להציע. הם לא מתעייפים, הם לא מדברים, הם לא אוכלים, הם פשוט בוהים במושב.
אז אתה אומר, באמת אני חושבת שיש הרבה פחות בכי וסטרס ורעה של ילדים במטוסים. לא שאני טסתי לאחרונה, אבל יש לי הרגשת.
יכול להיות שפשוט כשיש, אז זה מאוד מאוד בולט בגלל השקט והאווירה שיש בתוך מטוס. אבל אני חושב שאת צודקת שבאחוזים בסופו של דבר זה פחות מאשר על הקרקע.
כן, ילדים היום פחות מרגישים. ואגב, אם אתם פוגשים במשפחה הזאת עם הילדים הבוכים כרגע וזה, תנו להם איזה מבט של חברה, תהיו טובים, אוגוסט.
לא, אתם גם יכולים לתת להם מבט ביקורתי ומתנשא. תראו איך הילדים שלכם בוכים ושלנו לא. אוקיי? שלנו יודעים להתנהג.
אני פשוט לא... אני לא מסתכל פשוט. כאילו, אני אף פעם לא אעיר או משהו כזה, כי אני באמת מרחם, אבל גם אני לא אתן את ה... מבט האמפתיה, אני פשוט מתנהג כאילו זה לא קורה.
אגב, טיפ קטן ל...
מה את אומרת?
זה בלתי נסבל מבחינתך? אתה אומר כאילו, אופה, אנשים האלה?
לא, אני לא מרופא אנשים האלה, רק אם אני מנסה לישון ויש רעש של תינוק בוכה,
אז זה קשה.
אז נו, אז מה? זה רעש, בסופו של דבר זה רעש. זה מה שאנשים, יש הרבה אנשים עם ילדים שלא מבינים שגם רעש של ילדים הוא רעש. כשאתה מנסה לישון הוא לא שונה מצופר של רכב או טרקטור או שכן שמתאמן בחצוצרה.
תודה, עינת.
רציתי להגיד טיפ, טל.
הטיפ היה סוללה, סוללה נוספת. זה היה הטיפ הכי טוב. זאת אומרת, כזאת, היא צריכה להיות אבל גדולה כדי להעביר את שעות הטיסה, אבל לא מדי גדולה כדי שבביטחון לא יחשבו שאתה מעביר פצצה.
יופי, שם טיפ.
יאללה ביי. בוקר טוב, שעה שנייה. מה קורה?
מה קורה?
בסדר.
מה העניינים עם זה שיהודה לוי פגע באישה מבוגרת עם הקורקינט החשמלי שלו?
כן. נכון.
מי שפורסם אתמול בבוקר.
שזה כמובן...
מתוך מקו. זה כמובן מה?
כמובן מדהים על רקע התאונה של שלומית מלכה הקודמת עם הקורקינט.
אגב, באותו אזור אסון.
מה זה? 20-30 מטר משם, לא?
היא בסוף של סדרות רוטשילד והוא בכיכר הבימה.
נכון, אומרים
על הקורקינט
שהחיים הם לונה פארק. אצל משפחת לוי מלכה החיים הם מתקן של מכוניות מתנגשות, שכאילו מטרתם היא רק, אתה יודע, לפגוע באחר ולהנות מזה.
גם אם אתם כל כך לא טובים שניכם בנסיעה על קורקינט חשמלי, אופניים, רכב טקסי, יש כל מיני אופציות.
לכו ברגל.
לכו ברגל. אובייסלי, אופציה שצריך לזנוח.
פגע במי?
כשנה לאחר התאונה המבילה של בת זוגו שלומית מלכה, פגע עם השחקן יהודה לוי באישה מבוגרת בעודו רוכב על הקורקינט הממונה שלו בתל אביב. אמבולנס פינה את הפצועה לבית החולים וכעבור זמן קצר שוחררה לביתה. כזכור, רק לפני שנה נפגעה שלומית מלכה. זהו ביש מזל, אומרת הסוכנת של יהודה לוי. התנגשות קלה במתחם הבימה על המדרכה. האישה קיבלה טיפול לפציעה קלה בשריר ושוחררה לביתה, וכמו תמיד עם יהודה, הם אפילו הספיקו להתיידד. בטח! ודאי, אין לי ספק שצלצלה לצאצאיה ואמרה, אתם יודעים את מי הזמנתי ליום שישי הקרוב, לארוחת שישי? זוג ממש מקסים, מלאך המוות ובת זוגו.
כן, תוך כדי שהיא...
מכונת מוות שמגיעה על קורקינט.
וואו, תקשיב, הזוג הזה, ההשכרה, אתה, זה פחד אלוהים כאילו להיות בסביבתם שהם על הגלגלים.
שהם פוגעים בעצמם או שהם פוגעים באחרים.
כן, זאת אומרת, אסור לך להיות ברדיוס, החלקה או נסיעה מסביבם. באמת, תקשיב, זה טוב, זה שם מלאכם, אתה יודע, יש את האימג' הזה בסרטים, שברגע שאתה רואה את מלאך המוות עם הגלימה השחורה שלו והקלשון הרצחני הזה, אתה דופק אצלך בדלת או ראית אותו חולף אצלך בחצר, אתה יודע שזהו, מותך קרוב.
כן.
קצת ככה עם יהודה ושלומית. זה יכול להיות עכשיו.
במקור, yeah, כתוב.
כשאתה רואה את השניים האלה הולכים ביחד, וכל אחד מהם על כלי רכב, אתה יודע שבאו לקחת אותך.
אבל רק על הקורקינט החשמלי. במקור כתוב, על פי סובבים, נראה כי המקרה מאחוריהם. לא, זה לא מה שחיפשתי, רגע. היה פה משהו, זה לא משנה, כתבו שהוא היה נחמד. טוענים כי לוי נראה נסער, התייחס למקרה בחובד ראש וטיפל בו ברגישות רבה. עכשיו הוא בטח בכיכר הבימה נתקל באיזה קשישה אשכנזיה מרושעת מהוברמן, שעל הדרך גם בטח הספיקה להגיד לו, מי אתה? אני לא מכירה אותך, אבל אני רואה שהרבה התרגשות יש סביבך. על הדרך גם נתנה לו איזה, על הדרך גם
איזה אלבון סלבריטאי כזה,
גם דרסה אותו עם הקורקינט המטאפורי שיש לה.
ברור, כי אם
אלה, תסלח לי, אצלי בבית אין בכלל טלוויזיה.
כן, כי אם זה לא בהבימה, אין עולם תרבותי מסביב לזה.
אולי הבן שלי מכיר אותך, הוא חי בקנדה עם אשתו, כי הוא ברח ממך, כי את מרשעת. עכשיו, אתה מכיר בדיוק את הטייפ שאני
ברור,
מדבר
ברור,
עליו.
ברור, ברור, ברור. גם הן חיות את תל אביב הקטנה גם שלפני 60 שנה, והיא מכירה, אם היא לא מכירה את אימא שלו, אז...
כן.
נכון, רק לפני יומיים הייתה תמונה של שלומית מלכה בחוף הים עם קסדה.
כן.
כאילו בלי קורקינט או אופניים חשמליים.
לא פשוט, חיברה אותו לראש פשוט, באופן קבוע.
בלוק בולבול הקבולבול, כן. מי שזוכר כאילו מן העבר הרחוק, שאתה אומר...
אני חושב שגם אחיה של מרי.
משתגעים על מרי.
משתגעים על מרי, נהג להסתובב עם הקסדה שלו, ואם היית נוגע לו, מנסה להסיר אותה, בגלל זה הוא מכה אותך.
כן, שוב, מתוך המגבלה שלו.
הלקות, כן. כן.
הכאב. זה קצת ככה יכול ששלומית מלכה עכשיו מסתובבת כאילו כל הזמן עם קסדה על הראש כדי שלא יהיו תקלות.
גם אתה יכול, עכשיו הוא חוזר יהודה לוי הביתה, אמר לה שלומית, אל תשאלי מה קרה, כי איזה פדיחה זה.
זה פדיחה.
אנחנו לא צריכים, אתה אומר, יאו, עוד פעם עם הקורקינט החשמלי, עוד פעם באותו מקום.
יארגו אותנו בתקשורת, יארגו אותנו.
הוא אומר לה שלומית, יארגו אותנו, שלומית, יארגו אותנו. ואז היא אומרת, מה, דיברת משהו? הוא אומר, אלוהים, תורידי את הקסדה, את בבית, לא צריך כל הזמן להיות עם הקסדה, תורידי את זה כבר. ואז היא שומעת. אני אגיד לך מה לא פרפקט פלייס.
מה?
רוצה לשמוע?
כן.
ניו פארם.
ניו פארם.
יש במעריב הבוקר סיפור ממש 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 מזעזע. בחורה בשם בל ראש, שהיא טרנסג'נדרית, נכנסה לסניף של ניו פארם בתל אביב. היא מספרת ככה, ביום חמישי האחרון ביקרתי בבית החולים מיכילוב, נכנסתי לסניף של ניו פארם, ביקשתי לרכוש תרופה. המוכרת הלכה לכיוון המחסן ושמעתי משם התפרצויות צחוק. שאלתי אותה למה היא צוחקת, אבל היא לא ענתה. הכנתי את הכסף כדי לשלם, אבל אף שהיא עמדה ליד הקופה, היא אמרה לי, תשלם ביציאה. היא אמרה לאישה טרנסג'נדר, תשלם ביציאה.
כן.
בשלב הזה הבינה...
שזה גם עניין של לפנות אליה בזכר, וגם כאילו לא לתת לה את השירות.
לא לתת את השירות, נכון.
של הקופה.
ומה שאנשים לא מבינים עדיין, למרבה הצער, בכל מה שנוגע לאוכלוסייה טרנסית, זה שאין הבדל בין להגיד לי שהטרנסית תשלם ביציאה, לבין לכנות אדם שחור בחינוי גנאי, באיזו מילה איומה ונועה שאסור להגיד. כן. זה המקבילה של זה.
אתה לא תגיד לאתיופי ברמת... קושי.
בדיוק.
ואתה לא כן. תגיד, לא יודע מה...
זה המקבילה של כן. זה ברמת התוקפנות. רעש לא ויתרה, היא אמרה לה, את מדברת אליי בלשון זכר, אני נראית לך גבר. לפי הכל, אתה זכר, אתה עובדת. בשלב זה העיר עובד נוסף, התערב עובד נוסף, והעיר לה עובדת, שהיא לא בסדר, ורעש עזבה את המקום נסערת. היא כתבה היה פוסט בפייסבוק, בין המגיבים היו גם נציגי ניו פארם, ביום ראשון התקיימה פגישה בין בחירי הרשת לבין רעש. היא מספרת, זו לא פעם ראשונה שאני נתקלת במקרים כאלה, נותני שירות מסרבים לשרת אותי, לפעמים צוחקים עליי ברחוב, אפילו יורקים עליי. היה לי חשוב להעביר מסר לבנות כמוני שיחס כזה לא מקובל. מניו פארם נמסר בתגובה, אנו מצרים על האירוע, נראה כי העובדת פעלה בניגוד להנחיות ובאופן שנוגד את ערכי החברה, אנו לומדים את האירוע ונפיק את הלקחים הנדרשים. כאילו אמרתם הכל חוץ מפיתרנו את התחת שלה באותה שנייה, שזה מה שאתם אמורים לעשות, כן?
התגובה לא מספיק נחרצת.
לא נחרצת ולא...
תאגידים בסדר גודל של ניו פארם כבר צריכים ללמוד להתנהג אחרת ולהבין שלא... אבל שוב, העניין, משהו בעניין של טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, עוד כאילו לא לגמרי ניתן לעיכול במרכאות על ידי, אתה יודע, חלקים גדולים מדי בחברה. זה איכשהו נכון. נתפס כמשהו, כי הוא באמת גם יותר נדיר, זה עדיין נתפס כאיזה משהו אפילו קוריוזי, גימיקי, שבאמת אנשים עם כאילו כל הפתיחות והקבלה ועידן...
נתפס בטעות כמובן.
כן, ודאי, אני אומר זה נתפס, כן. ועדיין לא יכולים להקל את זה. זה מזכיר לי שרק לפני איזה שבוע בהפגנת הלהטאבים בכיכר רבין, נדמה לי, יש איזשהו קטע של נוסבאום, משה נוסבאום בחדשות, שהוא מראיין, וואלה, אני לא זוכר עכשיו אם זה היה טרנסג'נדרית או טרנסג'נדר, אני באמת לא זוכר, אבל הוא מתעקש לא כאילו, אתה יודע, להתבלבל בחינניות עם העניין המגדרי שם.
אתה,
כן, רגע, זה אחד מוזר זה, וזה כאילו איזה מין בלבלה מיושנת כזאת שלא באמת היה בכן, זה בעיקר העיד עליו יותר מאשר עליה,
או להביא. ואולי על משהו על הצורך בהפגנה שכזו, או במחאה.
כן, בדיוק.
שכזו. תקשיבו, זה לא עובד יותר, הדבר הזה. זה ממש 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 לא עובד. מה שטרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות בעיקר עוברות, דברים איומים ומזעזעים, מעבר לזה שחלקן עדיין נאלצות להתפרנס מזנות לפעמים, משום שלא מעסיקים, בתי עסק מאוד מאוד מתקשים להעסיק טרנסג'נדריות מסיבות עתיקות ואיומות, ומתוך משהו שאין דרך אחרת להגדיר אותו מלבד אפליה. אבל אז שאתה קורא מה קורה בניו פארם, אצל העובדות של ניו פארם, אתה מבין איך יכול לקרות דבר כזה.
כן.
ואגב, אחד הדברים שעורכת הדין שלה אמרה זה שהם... דרשנו לשלב טרנסים בכוח האדם של הרשת, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שישובו כמה שיותר טרנסים וטרנסיות בכוח האדם של ארגונים גדולים, כדי שהיחס ללקוח ישתפר.
עורכת הדין הילד זורר, אתה מתכוון.
כן, אני קצת דומה לילד זורר.
למרות ששמה הוא אורית חיון, כן?
כן. שנלקח הקמפיין של גולברי, פניתי לייצוג טרנסיות. כן, ראיתי זה. אני אגיד עוד משהו, בנוגע לסיפור שסיפרת. כן, זה לא דבר שהוא תמיד קל לעיכול. וכן, לפעמים אנשים מתבלבלים. נכון, לפעמים אנשים מתבלבלים. אני חושב שזה בסדר גם לפנות בצורה מנומסת אל האדם שאיתו אתה מדבר, אם אתה לא סגור על זה, ולא להגיד, זה גבר זה, אלא איך היית רוצה או היית רוצה שאני אפנה אליך או אלייך.
כן.
זו השאלה, ואתם תקבלו תשובה מנומסת ותעשו מה שאומרים לכם.
זה בעיה שהיא בילטין בעברית. ואין אותה באנגלית.
עברית שפה סקס מניאקית, כמו שאמרה יונה וולך, זה נכון?
אין פעלים, כי באנגלית
אתה לא יכול לפעול אל יו, אתה חייב לפעול אליך.
זה גם קורה בכל מיני שפות אחרות, זה לא משהו ייחודי לעברית, ספציפית באנגלית, שהיא השפה המרכזית היום בעולם, אין את ההבדל הזה, ויש...
בגוף שני, אין הבדל,
כן, בטח בפועל, ושאתה מדבר אל מישהו, יש אותו בדברים אחרים, אבל משהו כאן בעברית אפילו עוד יותר מקשה על אנשים.
בסדר, וזה בסדר להתבלבל, ומותר להתבלבל, ומותר לטעות, והכל בסדר, אבל סיפור שכזה ברור שיש בו רשעות ולאג, ולא שום סוג של בלבול.
תכף כמו שעוד לא הכרתם, עם ויסוצקי טיבר, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב, מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה, והחליטות, כמו שעוד לא הכרתם, ספרו לנו את סיפורי השמרטפות, כיצד הדבר הכי מטורף שקרה כשאתם הייתם שמרטפים, או שעשו עליכם, בייביסיטר 1-900-72-99-99.
ועכשיו תה כמו שעוד לא הכרתם, בחסות ויסוצקי טיבר הראשון בישראל בשוק הפשפשים תל אביב, רק התשעה באוגוסט.
יוליה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור. אני שמחה שיש לי את ההזדמנות לפרוק את העוגמת נפש שנגרמה לי בעקבות הסיפור שאני הולכת לספר לכם.
אז יאללה, לכי על זה. היום אנחנו עם סיפורי שמרטפות. מארז שווה במיוחד של ויסוצקי שלך. אולי תיסי גם לחופשה זוגית, שני לילות עם ארוחות בוקר בצימר בצפון. ספרי.
אוקיי, אז הייתי בייביסיטרית קבועה אצל משפחה שמאוד אהבתי, ובאחד הערבים לפני שהם יצאו, אז ככה שמעתי אותם מתווכחים למעלה, ומיותר לציין שזה היה קורה הרבה, זאת אומרת, הרבה פעמים האישה הייתה די יורדת על בעלה, אבל ככה אמרתי, בסדר, נו, מה לעשות, זה היחסים. אבל בערב הזה התחילה לצרוח עליו על זה שהוא לבש איזושהי חולצה שלא הייתה לטעמה, והם כולו יצאו לאיזה בית קפה, לא איזה אירוע משמעותי.
כן.
והתחילה לצרוח עליו, מה זה? למה זה מקומט? וזה לא מתאים, וזה... ואני ככה שמעת את זה, ואני ככה שמעת מלמטה אותו ממלמל כזה
וגם
טוב.
וגם הילדים שומעים?
הילדים כבר היו במיטות, אבל לדעתי לא ישנו.
אוקיי.
לא ישנו. ואז הוא ככה ממלמלה, טוב, בסדר, אז אני אחליף למשהו אחר. ואז הוא כנראה לתה חולצה אחרת ובא לגייץ אותה, אז התחילה לצרוח, מה? עכשיו אתה הולך גם לגייץ את זה? אוף, כל פעם אותו דבר. עכשיו, צרחות, באמת, מה זה לא פרופורציונליות?
כי זה לא על החולצה, זה על השנאה שקיימת שם.
בדיוק, זה על השנאה. על קמטים שאי אפשר כבר לגייץ מאוחר מדי.
מדויק. אז אני ככה לא התאפקתי ושלחתי הודעה בוואטסאפ לבעלי, ואמרתי לו, טוב, הנה, מופע ירידות של דנה על חיים החל, קטעים. טוב, אז אני מחכה, אני רואה בעלי לא מגיב.
אוי ובואי.
ואז אני מסתכלת, ואני רואה ששלחתי את זה אליה.
אוי ובואי.
ואני, הלב שלי כמעט יצא מהמקום, ואמרתי, טוב, מה אני עושה? ואז היה שקט למעלה, אחרי כמה דקות הם שניהם ירדו, האישה ירדה ככה, לא הסתכלה עליה אפילו, ודי יצא מהר, והוא ירד לאט לאט וחייך. אמרתי, טוב, אולי איך שעשיתי פה גם דבר טוב. איך שהם יצאו מהבית, אני התחלתי ללכת במקום, הלוך חזור, מה לזה אני עושה. עכשיו, שכחתי לספר לכם שניסיתי למחוק את ההודעה, ועשיתי ניסיונות עם בעלי, לראות אם אני יכולה למחוק את ההודעה, זה היה לפני כמה שנים טובות, אם אפשר בעצם למחוק את ההודעה, וכמובן שזה לא עבד. והבנתי שהלך עליי, וכשהם חזרו, אז הכל היה כביכול רגיל כזה, היא עלתה, אמרה לי כזה לילה טוב, והוא ככה שאל אותי איך היה, אם הילדים לא התעוררו, וזהו, וככה זה נגמר. אתם איתי?
כן, כל הזמן. בקשב רב, הזמינו אותך לשם שוב?
מה זה?
הזמינו אותך לעשות בייביסיטר
שם שוב? כן, המשכתי להיות שם אולי עוד איזה שנה, אחר כך גם התחתנתי והזמנתי אותם לחתונה, כי היינו ככה בקשר מאוד מאוד טוב. הם לא הגיעו כי זה לא הסתדר, אבל זה היה באמת...
לא אוהבים לראות אושר.
כן, אושר לא מצאו בייביסיטר.
אני קיוויתי שאולי איפשהו בערב הזה עשיתי להם טובה, ואולי הם ככה ישבו על איזה כוס קפה ודיברו על כל הדברים.
תראי, מחשבות הגאולה הגרנדיוזיות שלך, בואי נשאיר אותם בצד, כי זה לא קרה. אם כבר, נתת רגע קטן של נחמה לבעל, זה כן.
נכון, נכון.
שהוא הרגיש שמישהו רואה אותו ואת הסבל שלו.
כי איכשהו תיארת גם את יחסי הכוחות באופן שהוא קליר לי לטובתו.
שהוא הקורבן.
בוודאי. לא אמרתם שוב רבים, אלא אמרתי למופע הירידות של המתחיל.
כן, כן. אבל זה היה מאוד מביך, מאוד.
זה נשמע נורא.
נכון.
באמת זה נשמע נורא.
מה גם סבל, סבל. איזה נורא זה לחיות ככה.
מה אתה עושה, אתה חוטף? למה? מה זה אומר למה? כבר איפה הכיף פה? באמת איפה הכיף פה?
נכון.
סתם?
נכון, ואז אומרים לך, זה לא אמור להיות כיף, ככה זה, אחרי הרבה שנים,
אז סבבה, אז אחרי הרבה שנים אולי זה לא אמור להיות כאילו פן פרפרים, אבל זה בטח לא אמור להיות גרוע.
לא, גם אנשים אומרים, אחרי הרבה שנים, הולך התשוקה, נשארת החברות. עכשיו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, איזה חברות יש פה? אתם סומנים האחד
השנייה. לא, הם לא הסתירו ממני את כל הירידות אחד על השני.
נשמע שהם
תודה לכם,
ביי. משה, שלום.
בוקר טוב, אביעד וטל.
מה העניינים, משה?
השבח לאל. בוקר טוב לך, איזה כיף לעלות לשידור אצלכם.
זה כיף שאתה, כיף לך, משה. קבל מארז שווה, גם אתה, גם יוליה, של ויסוצקי. זה הכל עם, עם טיבר, הראשון בישראל, בשוק הפשפשים בתל אביב. זה קורה רק עד התשעה באוגוסט, עוד יומיים. מגוון רחב של משקאות קרים, סופר מדליקים על בסיס תה וחליטות, נייטרו תה, קוקטיילים על תה ועוד. זה קיצים, מרענן וטעים, שווה שווה מאוד לבקר שם. ספר לנו, משה.
טוב, הסיפור הוא מאוד קשה מבחינת הבייביסיטר. אני הייתי ילד עם עוד חבר, היינו ילדים מאוד שובבים, והגיעה אלינו מישהי צעירה חדשה, היא לא הכירה את הנפשות הפועלות, וזה היה ערב סוער. גם ההורים שלו וגם ההורים שלי היו כנראה באיזשהו אירוע, וקשרנו אותה, קשרנו אותה.
מה?
התשנו אותה.
מה זה קשרנו אותה?
התשנו את הבייביסיטר, היא נרדמה על הספה כנראה, או על המיטה, אני כבר לא זוכר, אני די סגור על זה שזה היה בספה בסלון, וקשרנו אותה ושפכנו עליה מים. קשרנו אותה עם, ליפפנו, תחשבו כאילו שהיא שוכבת על הספה, וליפפנו בעצם עם כבל, עם כבל חשמלי כלשהו, את הרגליים שלה ואת הידיים שלה.
והיא לא התעוררה תוך כדי שאתם קופטים אותה?
לא.
אוי ואבוי.
היא התעוררה ברגע שפכנו עליה מים.
אוי ואבוי לי. אוי ואבוי לי.
נו ו, בת כמה היא הייתה?
היא צירונת, היא הייתה נערה, היא הייתה בת 16-17.
כן, ילדים זה נראה שהבייביסיטר היא מאוד גדולה, אבל הבייביסיטר גם ילדה.
ילדה, בטח.
כן, כן.
ואז היא מתעוררת, קופצת, פתאום מגלה שהיא כפותה.
היא כפותה, היא לא יכולה לזוז.
כן.
התחננה אלינו שנפתח לתקשרים. סופו של דבר, אחרי שהתרצינו, באמת פתחנו תקשרים, שחררנו אותה. מיותר לציין שהיא לא עשתה עלינו בייביסיטר, יותר לא נראה לי שהיא
עשתה אי פעם בייביסיטר.
אף אחד. זה ממש נורא.
זה גם סדיסטי.
סדיסטי מאוד. מאוד מאוד.
זאת אומרת, ילדים עושים שטויות, אבל כשהשטויות נהיות מסוג מאוד מאוד מסוים, אתה אומר, כאילו, מה נסגר שם?
איפה ראיתם את זה? איפה שמעתם את זה? מאיפה בא לכם הרעיון לעזאזל? למה בגילכם אתם חושבים בכלל על האופציה הזו?
טוב, משה, תודה רבה.
שיהיה לכם אחלה יום.
גם לך.
ג'יזוס.
אני מאוד אוהב אתכם.
ביי, תודה.
ביי.
טוב, להחלטה קשה עכשיו. למי אנחנו ניתן את הפרס? מי ייסה לחופשה זוגית שני לילות עם ארוחות בוקר בצימר בצפון, וזה מתנת ויסוצקי. מזמינה אתכם לויסוצקי טיבר, בר פופ-אפ בשוק הפשפשים בתל אביב. מגוון רחב של משקאות מדליקים וקרים על בסיס תה וחליטות, כמו שעוד לא הכרתם. האם למשה שקפץ את הבייביסיטר, יוליה שהייתה עדה למריבות של בני הזוג, שלחה הודעה לבן זוגה בטעות, שלחה אותה לאישה. בשעה הקודמת נטלי, שהזוג שהיא שמרה על הילדים שלהם עשו לה עוקץ ופשוט נסו ללילה וחיכו שהיא תירדם על הספה ולא חזרו. או שלי, ששמרה על ילד שהיה יורה עם רובי נרף ביונים
ומבקש בירה אחר כך.
נכון,
בגיטה ב'
בן שבע, כן. עלי נראה נטלי.
גם לי נראה נטלי.
שהיא פשוט עשו עליה את הסיבור,
פשוט תשאירו אותה, אמרו לה, כן? לא אמרו לה שהם נסים ללילה.
לשני לילות אגב הם נסו, ורק בבוקר היא צלצלה אליהם, מי שהתעוררה בשבע בבוקר וראתה שהם לא בבית, ואמרו לה, כן, נסענו.
נטלי, תסעיית עכשיו לחופשה זוגית, שני לילות עם ארוחת בוקר, מתנת ויסוצקי, טיבר, בר פופה בשוק הפשפשים בתל אביב. אוי, יש משהו ממש ממש מצחיק ששלחה לנו מאזינה בפייסבוק, מאזינה בשם ריטה.
לא, מאזינה במדית.
בשם עדית, סליחה.
היא שלחה תמונה של ריטה.
מהאינסטגרם של ריטה.
נכון.
ריטה היא בחופשה באיטליה, כתוב גם בעלוקה הבוקר עם בן זוגה, צ'רלי בוזגלו, העלתה לאינסטגרם של התמונה, שבה היא מצולמת, נשענת על מין מעקה אבן, בעיירת חוף איטלקית שנקראת ריו מג'ורה, נופים איטלקיים טיפוסיים כאלה, מין צוק, בתים צבעוניים, ככה בצפיפות, תמונה מאוד מאוד יפה, וריטה נראית באמת יפה, ו...
כן, והיא נשענת, והיא עם כובע גדול, וזה נראה תמונת חופשה
כן.
מושלמת, ופסטורליה מושלמת.
ומאוד גם אותנטית, זאת אומרת, משהו, אתה יודע, באווירה הים תיכונית הזאת של האיטלקית ים תיכונית, אז משהו מאוד נעים וכיפי.
ודווקא משום המושלמות הזו של התמונה בולט פרט מאוד מסוים בה.
כן.
אישה שיושבת על אותה גדר שעליה נשענת ריטה עם טי-שירט ומזיעה את החיים שלה.
עכשיו, מה זה מזיעה? זה עת גב. כן, כי האישה, ריטה נשענת בחינניות, כאמור, על המעקה. האישה היא...
האישה שמאחוריה...
היא יותר רובצת על הגדר הזאת.
כן, כן, ממש נראה כאילו היא לא יכלה ללכת יותר.
כן, והיא מגבה למצלמה, ויש...
וגב רטור!
כתם גב זעתי. עכשיו... זה קצת מקלקל לריטה את התמונה, ואין לי ספק שריטה לא שמה לב שהאישה הזאת נמצאת שם.
נכון.
וכולה הייתה, אתה יודע, אני בים התיכון, איטליה.
אני נשענת, צלם
אותי. ארוחה במקום קטן, אך יהלום חבוי בין הסמטאות.
יש גם משהו בריטה שנראה כל כך לא מזיע. זאת אומרת, זה לא שאתה רואה תמונה ואתה רואה את האנשים חם להם. זה לא תמונה שצולמה כדי לתאר את החום האדיר. רק האיש אני יושבת ומזיעה ומזיעה בדרך פשוטה,
כי זה בדרך פשוטה גם בעוד שריטה עם כובע קש חינני כזה כליל, יש לה כובע
מצחייה,
מצחייה
שסוכן ביטוח נתן לה,
אבל עם פרגולה אחורית.
כן, גם הייתה חייבת שהפרגולה תהיה מאחורה,
שכאילו לא יישרף לה העורף.
הייתה חברה בצמד קריס קרוס, הייתה חייבת שיהיה כובע וגם מזיע.
אבל זה לא סתם כובע, זה עם גלימה אחורית כזאת.
זה לא פשוט כובע מצחייה אפור?
לא, 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 יש שם כאילו, אתה יודע, מהכובעים שיש להם מין שול רחב כזה אחורי שהעורף לא יישרף, אתה רואה בשחור.
ובכן, לא נשרף לך העורף.
לא, אבל
תשמחי לשמוע שלא נשרף לך העורף.
מצד שני, זה גם לא עברר את העורף ואת הגב, ולכן בלוטות הזיעה
שם נעתם מאוד.
כן.
עכשיו, זה לא יפה להגיד, כי באמת יש גם, א', להזיע, זה דבר אנושי, זה קיץ, כולם מזיעים, ככה זה, אלה החיים. זה בסדר, דבר לגיטימי מאוד להזיע.
כולם מזיעים, מי לא מזיע?
כולם מזיעים, ובאוגוסט, יאללה, גם תשחררו את זה. אנשים מזיעים, יאללה, לא קטנו.
ועוד עכשיו?
ועוד עכשיו.
באירופה.
אז אני אומר, גל החום המשוגע שיש באירופה זה כאילו לא פייר, כי תחשוב כמה אנשים חוסרים הביתה ומגלים שבתמונות שלהם כאילו נשענים באיזה זה, יש מאחור הטיפוס מיוזה, החולצה שלו נדבקת לגוף.
וכתם, כתם גדול, כי אתה אומר, היא הלכה מהבוקר בסמטאות, והיה קשה, והיה חם באמת טמפרטורות מטורפות באירופה. ואנשים יחזרו הביתה ויגלו את
ויגלו שכל תמונות החופשה שלהם
היפות והמקסימות שהם התאמצו, אתה יודע, לחייך בזווית הנכונה.
כן, כי כשאתה מצטלם, אתה או מסוות הזה או זה, אני באמת, ריטה נראית כאילו אין גל חום באירופה.
פתאום אתה תסתכל ותראה שמאחור יש לך אחד שעם מגבונים מייבש את הבצ'כי שלו.
נכון.
כל מיני דברים דוחים שאנשים עושים שחם.
מסתכל לאחור, לראות שהוא לא מזיע מאחור במכנסיים.
בפסי תחת רטובים בבגדי ים.
כשאתה רואה פסי תחת רטובים בבגדי ים, אבל לא שזה לא מראה שאתה רואה. תחשב, הדברים האלה. יאו, טוב, אם יש לכם מתישהו כזה, תשלחו לנו. יש לכם איזה תמונה מהקיץ הנוכחי. זה האתגר שלכם לקיץ הנוכחי. תמונות מהחופשות שלכם בכל מיני יעדים רצוי באירופה, שאיכשהו ברקע
עשו לכם סוואט בומב.
כן.
עשו לכם מישהו נקלע לתמונה והוא לא באותה אווירה.
הלוואי והתחיל להריץ את הטרנד של הסוואט בומב.
ועכשיו, בוקר במקס. בחסות, רשת בתי הקולנוע גלובוס מקס. רואים סרט ברשת גלובוס מקס ויכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים. כפוף לתקנון.
יס, הבוקר, סמסו לנו מיין, אנחנו בוחרים ביחד מהי הסצנה הכי עצובה בסרט. אם זו סצנה שגורמת לכם לבכות, גם אם משונה קצת, כן? היא לא משהו קולקטיבי. סצנות עצובות, הסצנה הכי עצובה בסרט, שוב, זה יכול להיות משהו גם אישי שלכם, שיושב לכם בדיוק על איזשהו רגע ספציפי בחיים.
הסצנה לא סרט הכי עצוב בעיניכם, נכון?
סצנה הכי
עצובה. באמת אל תביאו דברים שהם בהכרח נועדו להיות עצובים. זאת אומרת, לא צריך לבחור את הסצנה החביבה עליכם מרשימת שינדלר ולהגיד, זה סצנה עצובה.
שולחים את היהודים.
כששולחים את היהודים, ממש בכיתי.
סצנות שגורמות לכם לבכות.
נכון, נכון.
072-252-99-99. תוכלו לזכות בכרטיסים לסרט.
באיזה סרט, באיזה סצנה.
ולמה אולי גם זה גורם לכם ספציפית לבכות. לכם ולעוד 5 חברים כרטיסים לסרט. זה הפרס שלנו. רואים סרט בבתי הקולנוע גלובוס מקס ויכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים או בחופשות משפחתיות בארץ. קנו כרטיס ותתחילו לארוז כפוף לתקנון המבצע. 072-252-99-99. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
מה קורה?
בסדר. מרגיש קצת מגוחך לדבר על דמי לובטו, כי באמת היא...
אני חושב שאין לה יותר מדי קיום בישראל. נכון, אנשים לא מכירים.
אני חושב שמכירים, מי שעוקב אחרי מוזיקה חדשה ומכיר להיטים וזה, מכיר את אותה ואת שיריה, אבל היא לא נגיד עשתה את ה... לא חצתה תודעתית באמת, אפילו נגיד להיות רבע טיילור סוויפט.
נכון.
אבל השירים הם עצמם מתנגנים ומוכרים.
יש שם כמה יפים.
כן, יש לה שירים מאוד יפים.
קוראים סקייסקרייפר.
סקייסקרייפר, הארד אטאק, אני אוהב.
והיא גם הרבה... הארד אטאק, נכון.
היא גם הרבה שנים בביזנס. היא התחילה בכל המחזור דיסני כזה. של...
וואלה, אני לא יודע.
כן, כן.
אני רוכב את הפופ הצעירה שהחלה את דרכה בתוכנית טלוויזיה לילדים ונוער בערוץ דיסני, נכון. לפני שפתחה בקריירת שירה מצליחה, שמהלכה גם זכתה בעשרות פרסים. אני יודע אם היא זכתה בעשרות פרסים.
כן, כן, היא כאילו מצליחה מאוד בארצות הברית.
הוציאה לפני שבועות ספורים את השיר סובר. תיקחת.
כן, שבו היא מספרת על זה שהיא לא מצליחה
להישאר. כן.
וזה היה רמז לקראת ההתמוטטות, ואז באמת היא הושפזה, ועכשיו היא השתחררה, עברה לגמילה, והיא אתמול כתבה פוסט
כן,
כזה.
כן, אני... לסמים. אני חושב שזה אפילו היה איזה.
אלכוהול וסמים. כן.
נכון?
מילדות. עכשיו, איך לא שמים לב שכל הילדים האלה שמתחילים ונהיים מפורסמים מגיל מאוד מאוד צעיר, במיוחד בעיקר בארצות הברית, הם בסוף הרי נדפק להם המוח הרי. לא יצא שם אף אחד נורמלי כמעט, שלא באיזה שלב...
לא, לא נכון, יש כל מיני ג'סטין טימברלייק.
היוצא מן הכלל.
אני חושב שדווקא אלה...
מיילי סיירוס, כל אלה.
כן, זהו. מיילי סיירוס דוגמה טובה, כי אני תמיד חושב שדווקא אלה שמצליחים, הם עוד איכשהו בסדר. אלה שכילדים הם נורא כוכבים, אבל אחר כך מאבדים את זה, זה ממש המסלול הישיר אל הסם והאלכוהול.
אבל עליהם אתה לא שומע.
נכון.
כי הם כבר כאילו לא מעניינים.
אתה שומע עליהם כשהם מתים.
כן. אבל... אבל זה שהיא, והיא אומרת, אני עכשיו צריכה להתגבר, ואני רוצה להיות מודל לחיקוי, אני רק בן אדם.
כן, אתמול היא פרסמה איזה פוסט שבו היא סיפרה איך תמיד שמרתי על שקיפות בנוגע למסע שלי עם ההתמכרות. המחלה הזו איננה משהו שנעלם ומתעדי עם הזמן. עדיין לא סיימתי. תודה לאלוהים ששמר אותי חיה.
כן. אני הזדהיתי עם משהו קטן פה שהיא כותבת. אמא, אני מצטערת שאני לא פיקחת יותר. אבא, בבקשה תסלח לי על המשקאות שנשפחו על הרצפה.
ביום, אני חושב, זה מתוך השיר.
ביום, נכון, סליחה, זה מתוך השיר סובר, אבל ביום שילדיי יבקשו ממני סליחה,
סליחה, כן.
על משהו שהם לכלכו, שברו, הזיקו, לא החזירו למקום, לא תלו חזרה.
נכון.
אני סבבה, גם... תתמכרו להכל.
אני גם חושב שעולה מתוך השיר שאמא מודאגת בקשר למצבה, ואבא מודאג בקשר למצבו של השטיח.
לכן אמרתי שאני מאוד מזדהה עם השורה הזאת.
היה לא מזמן, שבוע שעבר, ממש אחרי שהתמודדת. אני חושב שזה היה ב-24 שעות, זה היה ממש מוזר, איך לא דיברנו על זה? אישי לוי על דמי לובטו, לא כי הם ראינו את אישי לוי, שכדוע יש לו ניסיון עשיר עם התמכרות לסמים, ויצא מזה, ויום קריירה וזה.
כן, כן.
אז שאלו אותו על דמי לובטו.
כמומחה לאומנים שנפלו בסם.
כן. אבל החיבור היה כל כך מוזר.
זה באמת מוזר. איש הלב ילדה מלובטו.
איש הלב ילדה מלובטו, זה יעשה לו נזק. מה שהייתה... ממש שהייתה כותרת כזו, היא חיבור מוזר. ואז גם קראתי את זה, וראיתי שהוא אומר, אני מייעץ לה לא להיכנס לזה. זה פשוט זה נזק. עכשיו, זה היה אחרי שהיא הושפזה, כי מה זה לא? היא כבר הושפזה. זה בערך מתי שיעצו לך לא להיכנס לזה, בערך באותו עיתוי נתת לה את ההצעה. והיא ממש שימושית אז כמו עכשיו.
עכשיו, חס וחלילה, אבל תאר לך, נגיד, תאר סתם, היפותטית, תיאורטית באוויר, שנגיד, ייפול אישי לוי שוב. חס וחלילה, באמת לא מאחל, אבל האם אנחנו נראה בלוס אנג'לס, בעיתון, במגזין הוורייטי או בילבורד או משהו כזה.
דמי לובטו על
אישי לוי.
I advise him not to try the drug.
וואלה, תודה על התובנה.
מה דמי? שיחקת אותה.
טוב, אנחנו ביקשנו מכם בסוף השעה הקודמת שתסמסו לנו מה הסצנה שהיא לדעתכם הכי עצובה בסרט, זאת שגורמת לכם תמיד לבכות. לא בהכרח התכוונו שהיא תהיה כל כך עצובה, אבל אצלכם זה יושב על משהו. כן, איליל?
בשיער כשקלוד רץ בחזרה לבסיס והמטוס כבר ממריא.
וואי, זה שובר. אני זוכר את זה בתור ילד, זה גמר אותי. גמר אותי.
אוקיי.
פורסט גם ברגע שהוא מגלה שהוא אבא והתגובה שלו.
יש רגע כזה
בפורסט
גם, שהוא מגלה שהוא אבא?
שזה סצנה. שפורסט? שקרא לו
פורסט,
כן.
האמת שאני לא ראיתי אותו המון שנים את הסרט. אני חושב שלא צפו ב...
לא, לא.
למה?
איזה פרודיה פורסט גם פה.
לא, אני חושב שיש לו ילד.
ירסת הפורנו של פורסט גם פה.
בסוף הוא נשאר עם הילד הזה לבד, והיא מתה.
פורסט דיק.
כן, פורסט ג'אמפ און איט.
פורסט גאמפ. לא, אני חושב שיש איזה רגע כזה, כנראה שיש איזה רגע כזה.
המספריים של אדוארד, הסצנה האחרונה שהוא נשאר לבד בעליית הגג ולא ברור מה גורלו.
זה באמת עצוב, אבל ג'וני דב בסרט הזה הוא כל כך מעצבן.
נכון, אבל נראה כמו לצן, מה אתה עכשיו, זה קשה, לא, זה סרט שקשה לי, כאילו, סרט יפה והכל, אבל תמיד הסרטים האלה של טים ברטון הם כל כך אסתטיים, כמה באמת נשמר לך הלב.
מגנוליות מפלדה שסלי פילד מתחילה לצעוק על חברה שלה שהבת שלה ג'וליה רוברטס מתה מסכרת, זו סצנה מעולה כי הן מיד מתחילות לצחוק אחר כך.
אני איכשהו לא ראיתי מגנוליות מפלדה מעולם.
אני ראיתי, אבל אני לא זוכר כלום.
מעולם לא ראיתי את זה.
סרט טוב.
כשמרדימים את מרלי בסרט מרלי ואני.
סרט על הדוג של רייצ'ל, נכון? אם כן נקרא אניסטון, כן. כן. לא שמעת על הסרט מרלי וסים רייצ'ל, כאילו ג'יימפר אניסטון, והוא עם האף ענק.
אוין
ווילסון. עולם מושלם כשקווין קוסנר מקריב את עצמו כדי שלא יפגעו בילד.
לא ראיתי.
הסיפור שאינו נגמר, שהסוס תובע בביצת הייאוש כי הוא ויתר והתייאש, והילד התוריו מנסה בשארית כוחותיו למשוך אותו ולצעוק לו שלא יוותר ושיצא מהייאוש.
נכון, נכון.
אני לא זוכר כלום מהסרט. לאחרונה ממש אמרתי, אולי נשב עם הילדים, נראה אותו כזאת קלאסיקה, אייטיזית וזה.
אתה נאג'ים זה בזמן האחרון. כן, אני יודע, אני יודע. שאתה מודניק עם זה.
לא, כי אני רוצה להרחיב את, אתה יודע, את הסקופ של ההשכלה. זה לא הכל כפולה בעינו הקירל. אבל אני אומר, בטח ישבו מול המסך, היינו, מה... זה מחשב, רואים איזה אפקטים גרועים וכזה.
אני זוכר שהסיפור שלנו נגמר היה הסרט שתמיד הייתי רואה כשהייתי נשאר בבית חולה כילד.
וואלה.
כן.
הצד העמוק של האוקיינוס, שמישל פייפר מבינה שחטפו לה את הילד בין השלוש והיא מתמוטטת. בסוף אורות הכרח של צ'רלי צ'פלין, הרגע בו מוכרת הפרחים שהייתה עיוורת, מבינה ממגע ידו של הנווד שהוא האיש שנתן לה כסף לניתוח.
סיריסלי, מישהו אשכרה כתב את זה?
המאזין
בדיוק
רוי קליין כתב את זה.
מי צריך מילים שאפשר להתרגש
את הרגע הקטן והטהור הזה שמסמל לי כל כך הרבה?
כל חובב קולנוע זוכר אותו.
כן.
ארמון של סורגים כשקלר דיינס מוותרת על החופש שלה ומקבלת מאסר בתאילנד, מאסר עולם בתאילנד.
ארמון של סורגים? יש מסרט נחות?
יש מסרט מאוד נחות, הסרט ארמון של סורגים. אני חושב שאני יודע מה זה, זה מהסרטים האלה שפעמים אתה נופל עליהם, בום, בא לך איזה יס 2, מפיל עליך ארמון של סורגים. כן.
כשהייתי חוזר הביתה ורואים את הפנים של דרו ברימור הקטנה עם דמעות בעיניים.
עצוב.
לא ראיתי הרבה זמן, אבל כן, כילד זה מאוד עציב אותי.
כן?
הקטע בסוף מהיר ועצבני כשהם נפרדים מפול ווקר.
זה מאוד מרגש, אני חייב להגיד שראיתי את זה לפני איזה שנה, שנתיים, באמת רואים את המכונית שלו נוסעת וכאילו את השיר, זה באמת מאוד מאוד מרגש. ממש, אני זוכר שהתרגשתי לאחרונה, כאילו מה זה לפני לא המון זמן.
לא ראיתי אף סרט מהיר ועצבני.
סצנה מאוד מאוד מרגשת. תראה, זה לסרטים טובים. כאילו הם רעים אבל הם טובים.
סצנת החמר כשהם נפגשים לאחר מותו בגוסט.
אבל החמר זה לא לאחר מותו, החמר זה לפני שהוא מת.
היא לא מפנטזת אותו שם?
לא, החמר זה ממש שנייה לפני שהוא מת.
שהוא עושה לה עקום?
הוא עושה לה הווה עם חמר, שהוא עושה לה עקום, דופק לה את הווזה ואומר, טוב נו, את החמר הרסת, בוא כבר נשכב.
כשדני דוויטו מגלה בתאומים שהוא הזבל הביולוגי של אחיו.
נכון.
וזה לצוט קצת, לא?
לא.
זה רגע... דבר מרגש.
כן, אני ממש גם זוכר את זה. זה רגע מאוד אנושי וקטן.
עוד אהבתי את הסרט הזה.
זה אחלה סרט. אבל היה באיזה משהו ממש נוגע ללב. ממש. וזה בחירה מדויקת, כי זה לא אמור לעשות אותך עצוב. אבל כל מי שהיה לו אי פעם איזשהו רגש נחיתות, או מרגיש, אתה יודע, לא מספיק טוב או משהו, אני חושב, ברגע הספציפי הזה, יכול להזדהות מול השלמות השוורצנגרית הזאת.
מגנוליה אחרי המבול של הצפרדעים, כשהבחור שנפגע מברק בילדותו אומר, יש לי כל כך הרבה אהבה ואין לי איפה לשים אותה.
מגנוליה זה סרט יפה ועצוב. יש שם סצנה אחרת שהיא עצובה מאוד, שאשתו של שג'וליאן מור שם אשתו של הקשיש הגוסס, והיא הולכת להזבט מרקחת לגנות לו תרופות משהו, משהו, מסתכלים עליה כאילו קונה סמים. זה סצנה מאוד מרגש.
הקיץ של אביה, שאף אחד לא בא ליום הולדת.
טוב, זה...
יום הולדת, בטח.
למי ניתן את הפרס?
קינים בראש של בת שלך?
בוא ניתן את הפרס, בוא ניתן לה רומי מהתאומים, אני חושב שזה סופר מדויק.
כן, אתה לא חושב שזו הייתה התבדחות? לא. באמת זוכר את זה כסצנה מרגשת?
אתה יודע מה, יכול להיות, אני זוכר שכילד זה...
לא, אם כילד התרגשת.
כן, אני זוכר שכילד התרגשתי ממנה בוודאות, בצורה מוחלטת.
בסדר. אז בתואר הסצנה המעצובה
כי זה מה שרצינו, שזה לא אמור להיות עכשיו, אתה יודע, מניפולציה סחטנית.
בסדר גמור.
אז מי ששלח את זה מקבל כרטיסי קולנוע לסרט לבחירתו או לבחירתה ולעוד 5 חברים או בני משפחה או מי שתרצו. סך הכל 6 כרטיסים. רואים סרט בבתי הקולנוע גלובוס מקס ויכולים לזכות בחופשה משפחתית במלדיבים או בחופשות משפחתיות בארץ. קנו כרטיס ותתחילו לארוז, כפוף לתקנון המבצע.
פי טריגר
רפי טריגר, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור, תמיד נחמד לפתוח עם איכונים משמחים על גל גדות. אז הנה לכם עדכון טרי ממש מהלילה מערוץ הכבלים פרימיום שואו טיים, מהם מתחרה של HBO, אלה שהביאו לנו את הומלנד ואת דקסטר. אז גל גדות קרובה קרובה לסכם על לחכב בסדרה חדשה של שואו טיים.
אוקיי.
היא תגלם את הכוכבנית ההוליוודית, או הכוכבת ההוליוודית, הדי למר. זה מישהי שהייתה כוכבת על בהוליווד בראשית המאה ה-20. נחשבה גם לאחת הנשים היפות, עד היום, לאחת הנשים היפות בעולם. מה שאנשים פחות זוכרים מהדי למר זה שהיא לא הייתה רק יפה, היא הייתה גם לא סתם הופעה, אלא ממציאה. היא המציאה את הגרסה הראשונית ביותר של, של גלי רדיו משתנים, מה שהפך מאוחר יותר לבלוטוס ווי-פיי. האישה הזאת, כן, היא סייעה לבעלות הברית במלחמת העולם השנייה להסיט באמצעות גלי רדיו את הטורפדו ממטרותיהם, את הטורפדו הגרמני.
כל זה מהוליווד. אתה לא רואה איזה קולין פרל טיפש פותר את המשבר במזרח התיכון?
בדיוק. עכשיו, אם אתם מחפשים, אז הסרט הכי מפורסם שלה זה כמובן שמשון וגלילה, היא הייתה גלילה.
שמשון וגלילה?
היא הייתה גלילה.
אני אזיז לך טורפדו.
לא הסרט הזה.
לא הסרט הזה. אז גל גדות תגלם אותה בסדרה חדשה של שואו טיים, וכמובן כמקובל בז'אנר כוכבי העל, היא גם תהיה המפיקה, וגם בעלה ירון ורסלו יקבל קרדיט אקזקיוטיב פרודיוסר.
איזה יופי, מגניב.
כן.
שיחקה?
שיחקה אותה. וזה כמעט חוד חתום סופי.
רגע. רגע.
מה, איפה הקושי שלך ברמת?
כמה שאלות.
כן, בבקשה.
תחיל מהסוף או מההתחלה?
מאיפה שאתה רוצה.
האם, אני יודע שהטלוויזיה כבר שווה כמעט ביוקרתה על הקולנוע, אבל האם זה לא מוקדם מדי בשביל גל גדות לחתוך מהקולנוע לטלוויזיה?
לא לתפקיד ראשי ברשת כבלים.
או שזה כבר לא משנה, וזה לא כבר, כי פעם, שוב, פעם, כוכב שהיה עובר הטלוויזיה, כבר זה דלת חד כיוונית. כן? היום מאוד השתנה המצב, וברור כוכבי קולנוע הכי גדולים משתתפים בסדרות טלוויזיה היוקרתיות, בסדר גמור, אבל שאלה עם גל גדות כבר במעמד הזה שהליכה לטלוויזיה לא יכולה לפגוע בה.
אני חושב שלא, בטח לא לתפקיד ראשי בסדרה כאילו של שואו טיים.
ואתם צריכים לזכור, במקביל יש לה גם פרויקטים נוספים, כלומר היא גם מצלמת את וונדר וומן 2 בימים האלה, אבל יש לה כבר פרויקטים נוספים. קודם כל היא עושה סרט עם דה רוק, סרט אקשן שנקרא נדמה לי דה רד ליין או משהו עם רד רד אלרט, סרט עם דה רוק, אפרופו עוד אחד שמג'נגל בין הטלוויזיה לקולנוע עם סדרה שלו בולר. וגם יכול מאוד להיות שתופיע, יש דיונים עם השם שלה מצורף לדרמה שמתרחשת במלחמת העולם השנייה, דרמת מתח קולנועית. כלומר, היא גם וגם, היום זה גם וגם, הלוז צפוף בטירוף, אבל מצליחים לעשות גם וגם.
וסליחה, לגבי בן זוגה, בעלה, יש לו איזשהו ניסיון ב-executive producing?
אני חושב, תפקידי executive producer הם עניין של שליטה, של כסף, של מעורבות, הוא לא צריך לבוא ולהגיד, הזמנתי 6 מצלמות, למה הגיעו 5?
לא, אבל executive producer זה הרבה תוכן.
כן, אבל א', אל תפסו, יכול מאוד להיות שאני טעיתי בקרדיט והכוונתי לקו-פרודיוסר, יכול להיות. ואז באמת, זה חלק מהדיל שככה נותנים יותר
כסף. לא שזה אחלה, בדיוק, זה אחלה, כן?
חלק נוסף מהמזכורת.
שמה, מגניב בטירוף.
מאוד מקובל, כן.
גם ללכת לעבודה עם בן או בת הזוג זה תמיד נראה לי כיף.
תלוי, כן.
תלוי מאוד מה שאמרת עכשיו. אני שמח בשבילך שזה נראה לך כיף. אני חושב רוב האנשים לא עמתים על זה.
צריכים את השקט שלהם.
כזה מי.
להבדיל, ברמן יבין את זה, אלי תביב ואלי אוחנה למשל די מתארים שהם הרבו חברות וביזנס.
אבל הם לא זוג.
לא.
לא, לא שידוע לי.
חברים קרובים מאוד.
חבל שהם לא זוג.
לא כרגע.
חבל שהם לא משפחה להתאמין. כן.
אם כבר אנחנו מדברים על שואו טיים, אז רק תזכורת קצרה, אני לא יודע כמה זמן יש לי. הומלנד, הסדרה שמזמן כבר מעבר לשיאה. אז העונה הבאה תהיה העונה האחרונה, העונה השמינית.
היא עדיין משודרת?
7 עונות מאוחר מדי.
אני באמת.
7 עונות מאוחר מדי.
ותתפלא, היא עדיין מתמודדת עם קשיים אישיים, במקביל לזה שהיא מצילה את ארצות הברית.
מכיוון שקשיים אישיים לא הייתה מתחושה.
אין עונה שבה עם פרק שהיא לא לוקחת את הכדורים נגד הדו-קוטבי, וכמובן אחרי זה מתחרפנת לחלוטין. אגב, יש ביוטיוב סרטונים ממש מדחיקים שכולם שעושים כזה מין לקט של כל הרגעים המטורללים שלה עם העיניים ועם ה...
אה, היא אוהבת לעשות עם העיניים.
כן, המשחק שלה מאוד מוגזם בדור
בית. היא לא שחקנית, תקשיבו.
אבל היא הייתה שחקנית כזאת מדהימה. היא הייתה שחקנית מדהימה.
גם העונה הראשונה של הומלנד הייתה מצוינת, הייתה מעולה. גם השנייה הייתה סבבה, ואחרי זה זה פשוט נהיה נורא, 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 נורא. והיא באמת נהייתה קריקטורה של הדמות שהיא מגלמת.
אבל הרייטינג גבוה מאוד, בשביל שואו טיים הם מאוד מאוד היו מרוצים מכל העונות.
עוד לא עלה פטריק מלרוז, אני כל כך רציתי לראות את זה, וזה עוד לא עלה בכלל.
עולה היום, עולה היום.
תגיד, בולרס מתי חוזר? די כבר עם החיישני קרבה של האוטו שלך, כבר הרגת אותנו.
תעמוד בצד.
בולרס בשבוע הבא עולה יחד עם העונה החדשה של אינסקיור, לא בטוחה, וגם שבוע הבא זה גם הגיע לארץ, בפרש של יום יומיים, שלישי רביעי.
חולה על הסדרה הזאת.
אחלה סדרה בולרס.
כן, כן, כן. טוב, תודה אפי.
ביי.
ביי.
יאללה, אנחנו מסיימים את הבוקר שלנו, תודה אלי לנדב, תודה אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תכף החדשות ב-10, זיו המויאל, באקו 99 FM, תודה עידו כהן, עידית אבשלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה מיד אחרינו, נתראה מחר.
ביי.